ברשותכם, נלמד תורה בחלק ראשון, תורה יוטט. זו תורה שאנחנו פעם ראשונה לומדים. גם אני עצמי פעם ראשונה לומד את התורה הזאת, מסתכל עליה קצת. יש פה הרבה דברים חדשים, וננסה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. ביחד ללמוד להבין מה שמלמדים פה, בעזרת השם. התורה פותחת בפסוק בחבקוק, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. חבקוק הנביא מתפלל להשם, יש לו גילוי בנבואה, על האריכות אפיים שיש להשם יתברך על כלל עם ישראל, ובסוף כולם ישובו וכל הזדונות יתהפכו לשגגות, על זה יתפלל חבקוק, על שגיונות, על דברים שבסוף יתהפכו לטובה. איתה בספרה דצניותא, פרקה קדמאה. ספרה דצניותא זה ספר שרבי שמעון בר יוחאי כתב, ששם מתומצת כל חוכמת הזוהר הקדוש, והכל מתומצת שם בבחינת מעט המחזיק את המרובה. שהרי הקדוש כותב שרשב"י כתב ספרה דצניותא, שיש בו 5 פרקים, כי הוא מעין משה רבנו שכתב 5 חומשי תורה. זה ספר מאוד 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 מתומצת, ובעצם רוב החוכמה שרבי שמעון בר יוחאי מונחת בספר הזה. אז איתה בספר דצניותא, זה נקרא ספר צנוע, ספר נסתר, פרקה קדמאה, עדלה אהבה מתקלה, לא אהבה משגיחין אפין באפין. הכוונה, שבהתחלה כשהמעציל, הקדוש ברוך הוא, ברא את העולמות וברא את הספירות, אז כל הספירות יצאו בחד סמכה. זאת אומרת, יצאו אחד מעל השני בקו אחד. וזה גרם שלא היה יכולת בכלים שלהם לסבול את האורות בצורה כזאת, וזה נקרא שבירת הכלים, מה שהמדרש כותב, ברא עולמות והחריבן. ואז אחר כך כשהקדוש ברוך הוא הציל עוד פעם את הספירות, הוא הציל אותם בגימל קווים. כשנאצלו בגימל קווים זה נקרא עולם התיקון, וזה נקרא כמו משקל. זה ספירות שיש בהם הכרעה כמו משקל, כמו מוזניים שמכריע בין ימין לשמאל, וכלל הספירות נאצלו בצורה של תיקון. אז אומר הזוהר הקדוש, עד להב המתקלה, לפני שהיה את הספירות וג' קווים בקו מכריע בין ימין לשמאל כמו משקל, כל זמן שלא היה ככה, לא אהבו משגיחין אפין באפין. לא היו יכולים הפרצופים להסתכל בפנים אחד של השני, ובמילא כשהפרצופים לא מסתכלים בפנים אחד של השני, אז הם לא יכולים להתאחד ולא יכולים להשפיע על העולם. כל ההשפעה שנשפעת לעולם מעולמות עליונים, זה על ידי הסתכלות פנים בפנים של הפרצופים, של העולמות. כשזה חד סמכה, אז לא יכולים להסתכל אחד על השני. כשזה ג' קווים, זה כמו שהמשנה אומרת, שסנהדרין היו יושבים כגורן. המשנה אומרת, למה היו יושבים כגורן? למה לא יושבים ישר? כדי שיכולו להסתכל אחד על השני. כשיכולים להסתכל אחד על השני, אז זה נקרא שיש ביניהם ייחוד, ואז יכולים להשפיע על העולם. זה נקרא גורן, גורן זה השפעה. אז זה דברי הספר דצניותא. כי קשה לעולם, הוא אומר שבעולם היה קושייה, למה צריך לנסוע לשמוע תורה מפי חכם? אפשר לעיין בספר, אפשר ללמוד. ואז בזמנם היו מאוד נוהגים לנסוע, כמו שהיה נהוג אצל הבעל שם טוב ותלמידה וכו'. אך באמת הוא תועלת גדול. יש בזה תועלת גדול. כי יש חילוק גדול בין מי ששומע תורה מפי צדיק לבין מי ששומע בשמו, או בין מי ששומע מפי השומע. כל פעם שעוד מישהו מעביר את הדברים, התורה יורדת עוד פעם מדרגה. וכן בין השומע מפי צדיק למעיין בספר, זה נקרא חילוק גדול, ולכן לא מספיק לשמוע ממי ששמע ולא מספיק לקרוא בספר, אלא צריך לשמוע מפי ממש. כי צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה. כל אדם, כל אדם צריך לזכך את הפנים שלו, שכל מי שיראה את הפנים שלו, הוא יסתכל על פנים כמו מראה, כי הם פנים מזוכחות כמו מראה, ואז כל אדם יסתכל בפנים של חברו המזוכח, והוא יראה את עצמו, כמו שהוא מסתכל במראה, רק באיזה מראה הוא מסתכל? הוא מסתכל, הוא רואה את הפנים שלו במראה מזוככת של פנים, שהם פנים קדושות, שיש בהם צלם אלוקים, עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, יתחרט חברו תכף על מעשיו, רק ממה שיביט בפנים שלו. כי כשהוא מביט, כי על ידי שיביט בפנים שלו, הוא רואה את עצמו כמו במראה, ואז הוא מרגיש את ההבדל בין הקדושה שהוא מסתכל במראה, לבין המקום שהוא נמצא בו, וזה מעורר אותו לשוב להשם. יש אילולה ביום חמישי הקרוב של צדיק בשם רבי משה מיללוב. לפני שהוא נסע לארץ ישראל בסוף ימיו, הוא חי בארץ ישראל, הוא חי פה 74 יום כמניין שנות חייו. לפני שהוא נסע לארץ, אז הוא נפרד מהרבה, הוא הלך להיפרד מהרבה צדיקי הדור שהיו באותו דור. הרב שהוא בעצמו היה רבי, אבל הוא גם הכניע את עצמו לפני צדיקי הדור. ואחר כך הוא גם נפרד מכל החסידים שלו. מה הייתה המילת פרידה שהוא אמר? הוא אמר, אני נותן לכם דבר אחד, שתזכרו את הפנים שלי, את הדמות שלי, וכל פעם שתרצו להתעורר להשם, או לעשות איזה דבר טוב, או לזכך איזה מידה, או להמשיך איזה טוב, תזכרו בדמות של הפנים שלי. זה המילים שהוא אמר להם. על פי זה מובן, כי כשיש הזדמנות ואפשרות להסתכל בכזאת מראה, יש בזוהר, יש מקום בזוהר, שרבי אבא כותב, שכל פעם שהיה קשה לו להבין את הלימוד, הוא היה מצייר צורת רבו, שתעזור לו להבין ולהשכיל את התורה שהוא רוצה להבין. כי זה פנים שנאצלות ממקור קדוש, הם כמו מראה והתעוררות, ובלי צורך אפילו לדבר, רק ההסתכלות. מאיפה זוכים לכאלה פנים? כי גודל יקר הערך של לשון הקודש, שבו נברא העולם, כמאמר חז"ל, לזאת יקרא אישה כמאיש לוקח הזאת, לשון נופל ללשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. אדם הראשון שקרא לחווה, קרא לאישה. למה? כי היא נלקחה מאיש. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה. אז הלשון אישה, שהוא דומה לאיש, אנחנו רואים מכאן שהעולם נברא בלשון הקודש, שזה הייתה שפת העולם בתחילת הבריאה. כי רק בלשון הקודש, השם של האיש והאישה הוא אותו דבר, איש, אישה. אז מכאן חז"ל לומדים, זה הכוונה של אדם, שהוא קרא לחווה אישה, כי דרך הגילוי הזה של חווה, הוא גם רצה לגלות בעולם, שהעולם נברא בלשון הקודש. וזה נקרא חווה. אם הוא קרא לה אישה, אז למה אחר כך קוראים לה חווה? לזאת יקרא אישה, הוא קורא לה אישה. אז למה קוראים לה חווה? הוא אומר למה? כי גם חווה הוא קשור למילה אישה. ולילה ללילה יחווה, יחווה זה דיבור, היינו בחינת הדיבור של, של לשון הקודש שבו נברא העולם. היות ואישה זה רק בלשון הקודש, אז גם חווה זה שם מתאים לאישה, כי חווה זה דיבור. ולילה ללילה יחווה, חווה ואישה זה עניין אחד, ללמד שלשון הקודש זה הלשון שבו נברא העולם. לזאת יקרא אישה זה הדיבור. איפה אנחנו רואים את זה? וזאת אשר דיבר להם, פרשת השבוע. זאת זה דיבור, שאדם קרא לאישה אישה בגלל זאת, לזאת יקרא אישה זה דיבור, כי היא נעשתה בדיבור של רוח הקודש. ועל ידי לשון הקודש, על ידי לשון הקודש, כשאדם מדבר הרבה הרבה לשון הקודש, מדבר דיבורים של תורה, של תפילה, מדבר טוב, מדבר עם השם, מרבה בלשון הקודש, מרבה להרגיל את הלשון שלו, לדבר דברים קדושים, לדבר שיחה עם השם, להיזהר מדברים, מדיבורים לא טובים, על ידי הלשון הקודש הזאת, רוממנו מכל הלשונות. כל הלשונות נופלים תחת הלשון הקודש. מה הכוונה כל הלשונות? הרע שיש ללשון של האומה, אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. כל אומה שיש לה איזה מידה רעה, מאיפה היא שואבת את המידה הזאת? מהשפה שלה, מהלשון שלה. כשלשון הקודש מתרומם, הקדוש ברוך הוא רוממנו מכל הלשונות, הוא מרומם אותנו מכל התאוות, על ידי שאנחנו מתרוממים בלשון הקודש. כמה שאנחנו מדברים יותר דיבורים של קודש, אנחנו מכניעים את כל הלשונות של כל האומות, ואין להם שליטה על ישראל. חז"ל אומרים את זה ברמז, לשון נופל על לשון. זאת אומרת, הרע שנמצא בלשון של האומות, נופל על ידי לשון הקודש. לשון נופל על לשון. לא רק זה שהרע נופל, אלא זה הרע הפרטי, אלא הרע הכולל של כל הרעות של השבעים לשון, כלולים בו, שיש בו תעבירה של מדורה, שזה תאוות ניאוף, כל השבעים לשון משוקעים בו, גם הוא נופל ואין לו שליטה, על ידי הרוממות של לשון הקודש. הכללות של השבעים לשון, זה תאוות ניאוף, היא נכנעת ומתבטלת, היא עונקת את, את הכוח שלה מלשונות של אקום, היא יורדת ומתבטלת ונכנעת, על ידי כמה שאדם משתמש יותר, בדיבורים של לשון הקודש. הוא אומר, יש מושג שנקרא מדורה של 70 כוכבים. האומות הם ניזונים מהמזלות. המזלות זה ממשלת הכוכבים והמזלות, ויש להם 70 שרים. זה השונה, ההבדל בין עם ישראל לכל האומות, שעם ישראל מתקיים מהקדוש ברוך הוא בעצמו, בלי שום כוכב, בלי שום שר, בלי שום מזל. אבל האומות הם על ידי כוכבים, ויש מושג שנקרא בזוהר מדורה של 70 כוכבים. מה זה המדורה הזאת? זה אש, מדורה זה אש, שהיא כוללת את כל ה-70 אומות, זה תבערה שבוערת חס ושלום באדם, שהיא תבערה של תאוות ניאוף, שכל ה-70 אומות כלולים בו. זה נקרא מדורה. מדורה שיש בה, זה תאווה, מדורה זה תאווה, שיש בה הצטרפות של כל התאוות, של כל המידות רעות של הלשונות. וזה בחינת מה שראה יחזקאל במראה הנבואה. אחד הדברים שהוא ראה, הוא ראה כעין חשמל. אז חז"ל דורשים שחשמל זה מילה מורכבת מחיות אש ממללות. זאת אומרת, כשמדברות החיות האלה, יוצא אש מהפה שלהם. זה אחד, זה הכוונה חשמל שראה יחזקאל. חיות אש, חיות אש, חיות זה מלשון חווה, אישה זה אש, חיות אש, חווה אישה, שזה לשון הקודש, דיבור, ממללות. מה זה ממללות? ממללות זה כשאנחנו אומרים עכשיו דיבורים של אש קודש, לשון הקודש, אנחנו ממללות, מתמלל ומשתבר אש המדורה של 70 כוכבים. זאת אומרת, אם חס ושלום בוערת באדם המדורה הזאת, שהיא תאוות ניאוף, על ידי חיות אש, חיות זה חווה, זה דיבור של לשון הקודש, זה ממלל, זה מוריד את האש של 70 כוכבים של תאוות ניאוף, זה משבר אותם. זאת אומרת, איך אדם מזכך את הקדושה, זוכה לקדושה ומזכך את התבערה הזאת? כמה שיותר דיבורים של לשון הקודש. כמה שיותר להגיד דיבורים לפני השם, כמה שיותר להגיד פסוקים, להגיד משניות, להגיד תורה, להגיד תהילים, כל זה מוריד וממלל את התבערה של 70 כוכבים.
זה... יוסף התחיל את כל הסיפור הזה. יוסף ראה את 71 שפות על פרעה. למה מצרים אחר את מלך? הוא השתיק אותו. הוא ידע 71 שפות, הוא ידע שפת הקודש, אז הוא
איבד
את כל
הלשונות. זאת אומרת, זו הייתה המעלה שלו, שהוא ידע את השפה מעל כל האומות, ובזה הוא הכניע את כל ה-70 אומות. חזק וברוך.
יוסף גם זיקח את
הפנים. כן.
ראה דיוקן של אביו. דמות דיוקנו של אביו.
הוא התחיל את כל ה...
המילה חשמל, היא מרמזת, יש באותיות מל שהם בחינת מדורה של ה-70 כוכבים. מל זה גימטריה 70, זה נתמלל, כוונה מתבטל, על ידי לשון הקודש. על ידי שאדם עוסק בלשון הקודש, בדיבורים קדושים, הוא ממלל את התאווה שכולל את כל ה-70 כוכבים. אמרו חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כל פעם שהתורה אומרת איזה גדר ערווה, מיד כתוב קדושים תהיו. למה? כי כשאדם גודר את עצמו מהערווה, הוא נקרא קדוש. זאת אומרת שלשון הקודש הוא גדר לערווה. כשאדם מרבה בלשון הקודש, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, איך אתה יכול לעשות גדר לערווה? אתה מוצא קדושה. תדבר בלשון הקודש, לא ביידיש. וזה מה שפרש רשי, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אומר רשי, מכאן שנאסר להם עריות. מי אומר את זה? רוח הקודש אומרת כן. זה פסוק הזה נאמר על ידי רוח הקודש. לאסור את בני נוח על העריות. רוח הקודש זה הכוונה לשון הקודש. וברוח פיו כל צבעם. העולם נברא ברוח הקודש. הפסוק בתהילים קורא לרוח הקודש. זה לשון הקודש. זה דבר אחד. והרוח יוצאת מהפה, שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניאוף. זה נקרא נאסר להם עריות. נאסר, נקשר. נקשר הכוח של עריות על ידי לשון הקודש. המדורה הזאת של 70 כוכבים, אין לו שליטה על ישראל להחתיא אותם. למה? לשון הקודש. לשון נופל ללשון, רוח שטות, שזה תאוות ניאוף, מתבטל על ידי רוח הקודש, שאת רוח הקודש מקבלים על ידי לשון הקודש. לשון הקודש זה תורה, תפילה וכו'. תיקון הברית, בחינת תיקון הברית, רוח הקודש, כתוב ולא קמה עוד רוח באיש. אז חזל דורשים שלא היה להם עוד כוח לתאוות ניאוף. מכאן אנחנו למדים שתאוות ניאוף נקראת רוח. ולעומת זאת, תיקון הברית, איך נקרא? הוא נקרא רוח הקודש. כי הוא נתקן על ידי לשון הקודש. אז לשון הקודש שהוא רוח הקודש, בו נברא העולם. ולכן כשהתורה רוצה לדבר על היצירה של חווה, והיסגור בשר תחתנה, אומר רשי, אומרים חזל, לא נצרכה אלא למקום החתך. הרי הקדוש ברוך הוא לקח את חווה, הוא חתך מהאדם הראשון, ואחרי שהוא ברא מהחתך הזה את חווה, הוא היה צריך לסגור את מקום החתך. זה פשט הדברים. על פי התורה שלנו, חיתוך הדיבור, שמי זה חיתוך הדיבור? זה אדם שמדבר בלשון הקודש. חווה, שזה דיבור של לשון הקודש, מקום החתך, משם יצא חווה, שמי זה חווה? זה הפה שמחווה ולילה יחווה, ששם נחתך הדיבור של לשון הקודש. זה הכוונה, ויסגור בשר תחתנה, לא נצרכה אלא למקום החתך. זאת אומרת, חווה הזאת היא נבראת ממקום ששם יחתך הדיבור של לשון הקודש. עוד דבר נאמר ביצירה של חווה, ויבן השם אלוקים את הצלע. אומרים חז"ל, עשה כאוצר. כמו שהאוצר קצר מלמטה, מלמעלה, ורחב מלמטה, כדי לקבל את הפירות, גם הקדוש ברוך הוא ברא את האישה ככה, קצרה מלמעלה ורחבה, כדי שיהיה לה מקום לקבל את הוולד. איך אנחנו מבינים את הדרשה הזאת של חז"ל לפי התורה שלנו? עיקר עשייה ותיקון של לשון הקודש, תולה ביראת השם אי אוצרו. זאת אומרת, עשייה, תיקון הברית, לשון הקודש, הוא תלוי באוצר של יראת שמיים שיש לה מדבר. זה נקרא שהוא עשה לחווה כאוצר. זאת אומרת, חווה זה דיבור של לשון הקודש. כמה יש לך לשון הקודש לפי האוצר של יראת שמיים? כמה שאתה יותר ירא מהשם, אתה יותר תשתמש בלשון הקודש. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה. סוף זה השלמות, זה נקרא עשייה. במה זה תלוי העשייה הזאת? את האלוהים יראה. אוצר יראת שמיים. אומרים רבי יהודה בר אילאי, היה יום אחד שונה לתלמידיו, ובאמצע עברו חתן וקלה, אז הוא עצר את הלימוד והלך לרקוד לפניהם. אמרו לו, איך אתה עוזב את השיעור והולך לרקד לפני חתן וקלה? אמר, למדתי את זה מהקדוש ברוך הוא. ויבן השם אלוקים את הצלע. במה עסק הקדוש ברוך הוא? בלבנות את האישה לאדם. כל פעם שאיש ואישה מתחתנים, אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא, ולעזור לבניין הזה להיבנות, על ידי שאנחנו שותפים בבניין הזה. אמר, אני עוצר את התורה, את השיעור, בשביל ללכת להידמות לקדוש ברוך הוא, שגם עזב את הכל ועסק בלבנות צלע לאדם. על כל פנים, הצלע הזה ואיבן השם אלוקים את הצלע, זה עשה אותה אוצר של יראת שמיים. זאת אומרת, חווה שהיא מרמזת על לשון הקודש, היא תלויה באוצר של יראת שמיים. אוצר של חיטים. למה דווקא אוצר של חיטים? שבו תלוי עשייה ותיקון של חיטה. כמה זה גימטריה חיטה? חיטה זה גימטריה כ"ב. כ"ב אותיות התורה. זאת אומרת, כמה אדם ידבר בכ"ב אותיות התורה, לפי האוצר של יראת שמיים, אוצר של חיטים, אלוהים דיבר בקודשו. הדיבור של הקודש הוא תלוי באלוקים מירה. זה נקרא, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מירה. כמה אתה תדבר, אלוהים דיבר בקודשו. כמה תדבר בקודש, כמה שיש לך אלוקים מירה. זאת אומרת, איפה יראת שמיים שלנו מתבטאת? בלשון הקודש, בדיבורים של התורה, בלשון חכמים, בלדבר טוב, בלהמליץ טוב, וכו' וכו'. ויוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, כמו שכתב, כמו שאמר יוסף לאחיו, כי פי המדבר עליכם, אומר רש"י בלשון הקודש. איך הוא הוכיח להם שהוא יוסף? יראה להם שהוא מדבר בלשון הקודש, פי המדבר עליכם. זאת אומרת שליוסף הצדיק היה שלמות של לשון הקודש, היות והוא זכה לשלמות הזאת, מה כתוב עליו? הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. אמרנו שרוח זה קדושת הברית, תיקון הברית, לא קמה עוד רוח באיש, כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית. כמה שאדם ידבר דיבורים קדושים, אז נאסר להם הריות, בלא זה אי אפשר להיות. היינו תיקון הברית ושלמות לשון הקודש, תלוי זה בזה. כמה שאדם מדבר דיבורים קדושים, הוא זוכה לתיקון הברית. אנחנו גם כן בפתחם של ימי השובבים, ואנחנו מקבלים מכאן לימוד של להתקדש בימים האלה, זה בעיקר תלוי בדיבור, לדבר בתורה וכו'. וכמו שמביא אביר יעקב, ולא יראה בך ערבה דבר, הוא אומר שהערבה, ברית המאור וברית הלשון, הם מכוונים זה כנגד זה. הוא אומר, הקדושה של האדם, לא יראה בך ערבה, זה תלוי בדבר, זה תלוי בדיבור, תלוי כמה אתה תדבר טוב, תלוי כמה אתה תדבר קודש. אחר כך עכשיו הוא מביא פה דרשה של חז"ל. אם הוא לא מדבר טוב? כן, כך אומרים בשם היהודי הקדוש. שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו. מי שחז ושלום שולח ידו בשלומי אמוני ישראל, בטובים, בקשרים, בכללות עם ישראל, יש איזה מקור של פגם, פגם בקדושה.
חיים
ומוות בידי לשון. השם יזכיר אותנו לדיבורים קדושים, לשלמות לשון הקודש. יש פסוק בתורה, כבד את השם מעונך, אל תקרי מעונך, אלא מגרונך. איך תכבד את השם? בדיבורים, מהגרון. ויש פסוק במשלי, רואה זונות יאבד הון. אז הון זה כמו גרון. אם חס ושלום אדם פוגם בעריות, אז הוא יאבד את הדיבור שיוצא מהגרון. זה רמז. את הלשון הקודש. כי אם אדם פוגם בברית, זה נקרא רואה זונות, הוא מאבד את לשון הקודש. הון. לכן התורה אומרת, קבל את השם מעונך, כבד, למה דווקא כבד? כי כמה שיש לאדם שלמות לשון הקודש בדיבור, ככה יש לו יותר כבוד, כי הפך הכבוד, שזה חרפות וביזיונות, והם, איפה הם נמצאים החרפות והביזיונות? הם נמצאים במקום הרעין, הם נמצאים, אומר הזוהר, החרפות והביזיונות נמצאים איפה שיש חז ושלום פגם בעריות, ולא התבוששו, אין בושת, אלא במקום הרעין. מתי נופלים על האדם בושות וחרפות? אם חז השלום הוא חטא בעריות. הרעין זה פגם הברית, עורלה, מילה, חרפה היא לנו. אז כבד, איפה אתה זוכה לכבוד שזה הפך החרפות? זה תולה בעוניך, בגרוניך. מה זה גרוניך? שלמות לשון הקודש, שהיא תלויה בקדושת הברית. אז יוסף הצדיק, רחל קרא לו יוסף, למה? על שם השלמות של לשון הקודש, אסף אלוהים את חרפתי, ביטול החרפה זה על ידי השלמות על ידי קדושת הברית, זה נקרא הכבוד, כי אין בושת אלא במקום הרעין, אבל הנחש, שהוא הרע הכולל, את העבירה הזאת, ה-70 כוכבים, הרע הזה של הרעיות, הוא נקרא נחש, כשהוא רואה שאין שלמות בלשון הקודש, אז הוא הולך ושולט על לשון הקודש, הוא רוצה להחתיא, בבחינת נחש שולטנותי על בישרה, הנחש רוצה לשלוט על בשר הקודש, על חווה, שזה בשר מבשרו, בשר קודש, שרומז על מצוות המילה, איפה שהיה החיתוך של חווה, וחווה שהיא מדברת בלשון הקודש, שהיא מסמלת את הלשון, את הקדושה, שהיא נקראת בשר הקודש, אז בזמן שהלשון הקודש הוא בשלמות, ויש לאדם תיקון הברית, אז הוא זוכה לשלמות לשון הקודש, אבל אם הוא לא זוכה לשלמות, אז כביכול הנחש, הוא מגיע להחתיא את הבשר הזה. וזה נקרא שהוא פיתה את חווה והטיל בזוהמה. נחש הגיע לחווה, שלפי התורה שלנו חווה זה לשון, זה דיבורים של לשון הקודש, והוא באותו זמן שהוא נתן לה את העצה הזאת, כתוב שהוא בא לה והטיל בזוהמה, שזה רוח שערה, שהיא מבעירה את המדורה של התאווה הזאת של ה-70 כוכבים, זה נקרא רוח שטות, והיא נקראת אשת כסילות, והוא מפתה את הרוח הקודש, את הלשון הקודש, שהוא נקרא אישה חכמה חוכמת נשים, ומטיל בזוהמה. זה הפנימיות של החטא של הנחש מול חווה. זוהר. הוא ראה את חווה כולה לשון הקודש, והוא רצה לפגום בקדושה הזאת.
זוהר אומר, המקשקש במאה, הנחש הוא
קשקש
במאה
בזוהר שלו. חזק וברוך. ולכן לפתח חטאת רובץ, פתח זה פתחי פיך, שזה מדובר על לשון הקודש, פי המדבר עליכם, והחטאת הזה, שאנחנו מדברים עליו פה, שזה הנחש, רוח שערה, רוח שטות, הוא רובץ לינוק ממנו. מאיפה הוא רוצה לינוק את החיות שלו? מהלשון הקודש. כן, אז אם כן, מה ראינו עד עכשיו? ראינו איך שהעולם נברא בלשון הקודש. לשון הקודש הוא תלוי בקדושת הברית. קדושת הברית זה הרע כולל של כל ה-70 אומות. זה מדורה. כשיש לאדם שלמות, אז המדורה הזאת היא לא יכולה לשלוט בו. כשאין לו שלמות, אז הנחש חס ושלום יכול לפגום שם ולהטיל שם זוהמה. ועכשיו אנחנו נלמד מאיזה מקום הנחש הזה נכנס. אשת כסילות הזאת שהוכללו את הרע של 70 לשון, אי אפשר להם לנוק משאר החמה לשון הקודש, אלא מבחינת את צדה הטוב הרע. מאיפה יבוא הנחש הזה עכשיו? לקדושה הזאת. הוא יבוא מהטוב והרע. זה נקרא קליפת נוגה. יש קליפות טמאות, ויש קליפה שהיא לא טמאה ולא קדושה, ויש קדושה. זה נקרא נוגה. נוגה זה לא קודש, זה לא חול. עץ הדעת, טוב ורע, הוא אמצעי בין לשון הקודש, אישה חכמה כולו טוב, ובין 70 לשון, שכולו רע. כמו שקרה במחזה, יחזקאל, רוח, שערה, ענן גדול ויש מתלקחת, זה 3 קליפות מאות. ונוגה לא סביב, זה מעורב טוב ורע. זה נקרא עץ הדעת טוב ורע. והקליפה הזאת היא אמצעי בין 3 הקליפות הטמאות לבין הקדושה. כשיש קליפת נוגה, משם 3 הקליפות יונקות, כי גם הם צריכים חיות. לכן, היה לנחש, מאיפה הוא נכנס? מה3 קליפות הטמאות האלה, שם הוא הטיל את הזוהמה בחווה, שהיא לשון הקודש, על ידי שהוא פיתה אותה לאכול מעץ הדעת טוב ורע, שזה נקרא נוגה. יש שם טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? איפה אנחנו מגדירים את ההגדרה של עץ הדעת טוב ורע בתורה שלנו? בלשון התרגום. יש לנו 70 לשון, בלשון הקודש, ויש עוד לשון. לשון התרגום. שהוא אמצעי בין לשון הקודש ובין ה-70 לשונות של האומות. כשהלשונות של האומות רוצים לנוק מהקדושה, הם לא יכולים לנוק מהקדושה, יש מרחק גדול בין 70 לשון לבין לשון הקודש, אז הם באים לנוק דרך לשון התרגום. כי לשון התרגום הוא נקרא אישה משכלת, משכיל, זה תורגמן. זאת אומרת, שתרגום הוא משכיל, למה? כי בתרגום יש טוב ורע. לפעמים הוא משכיל, הוא שכל וחוכמה, לפעמים הוא משקל. זה נקרא תרגום. ואישה חכמה ואישה משכלת. זה תלוי מה מתגבר יותר. זה הכל על ידי הלשון התרגום. ארמי עובד אבי. לשון ארמית, זה לשון התרגום, זה עובד את אבי, את הקדושה. מאיפה אפשר להיכנס לקדושה? דרך התרגום. מן ארם ינחני בלק. מלשון ארמית יבוא בלעם מארם כדי לקלל את ישראל. זה לשון התרגום. לשון התרגום זה נוגה. זה הדרך שממנו אפשר להיכנס לקדושה, שמשם מתעוררים הקליפות לנהוג מהקדושה. וכן, בניינה, עיקר בניינה ושלימות של לשון הקודש, אינו אלא על ידי שמפילים את הרע של התרגום. הרי אמרנו שעיקר הכוח בלשון הקודש, שהוא להפיל את כל הלשונות שלא יכלו להתגבר עלינו, ואני צריך בשביל שלימות לשון הקודש. איך זוכים לשלמות לשון הקודש? היות ובתרגום יש טוב ורע, ואנחנו מפילים את החלק הרע שיש בתרגום, ומעלים את הטוב שבתרגום, את העץ הדעת טוב הרע הזה, אנחנו מבררים ומגבירים את הטוב שם. זה נקרא שמשלימים את לשון הקודש. זאת אומרת, איפה העבודה שלנו בקדושה? זה בנוגה. בשלוש קליפות מאות, בוודאי שזה לא מדובר. זה בוודאי דבר שצריך להתרחק. הדרך להגביר את לשון הקודש ולהתקדש ביותר, זה במקומות העדינים, שיש שם גם טוב וגם רע, ואני לא מצליח להבדיל. כשאני מצליח להבדיל ולברר את הרע מהתרגום, זה נקרא בירור של נוגה, זה נקרא שלמות של לשון הקודש. לבן הארמי רצה לנהוג מהקדושה, דרך התרגום, תשימו לב איזה דבר פלא. הוא קרא לגל אבנים שהקימו יעקב ולבן, הוא קרא לו בלשון תרגום. יגר סעדותה. איך נכנס עכשיו בתוך התורה? לשון תרגום, יגר סעדותה. אלא הוא רצה להכניס עכשיו לשון תרגום, כדי שדרך הלשון תרגום הזה, הוא יבוא לפגוע ביעקב. יעקב מיד רואה את הכוונה של לבן. מה הוא קורא למקום מיד? ויעקב קרא לו גלעד. אומר, אל תקרא למקום בלשון תרגום. אל תיכנס דרך התרגום לנהוג מהקדושה, תקרא לו בלשון הקודש. ואז הוא הוציא את הקדושה שהייתה בלועה שם, וככה יעקב, באותו רגע שהוא עשה את המלחמה הזאת, בין יגר סעדותה, לבן גלעד, באותו זמן יעקב זכה לשלימות לשון הקודש. ויפל השם אלוקים תרדמה, תרדמה זה גימטריית תרגום. ויפל ראשי תיבות, פה להם ולא ידברו. עד כאן אנחנו מבינים? או שנפלה לנו תרדמה? יוסף הצדיק שהיה לו שלימות לשון הקודש, ידע לפתור חלומות. תראו איזה סוד יש פה, יש פה פירוש פלא פלאים. לפתור חלום צריך שיהיה מעין נבואה. כי החלום הוא אחד מ-60 בנבואה, אבל בכל חלום יש טוב ורע. וצריך לדעת לברר את הטוב של החלום ולפתור אותו, ולא להתייחס לפסולת שנמצאת בחלום. כי כשם שאי אפשר לבר בלי תבל, כך אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. ומי שרוצה לדעת לפתור חלומות, הוא צריך לזהות איפה הדברי אבל שבחלום, ואיפה האמת, והוא צריך לברר אותם. יוסף הצדיק, יש לו שלמות לשון הקודש, והיות ויש לו שלמות לשון הקודש, אין לו שם שום בעיה בבירור של לשון התרגום, אז הוא גם יודע להיכנס לחלום, ולהוציא את הטוב שבחלום, ולא להתייחס לחלק הרע שבחלום. למה? כי החלום זה בשעת התרדמה, ושלמות לשון הקודש היא נעשתה בתרדמה, ויוסף שזכה לשלמות לשון הקודש יודע לפשר חלמי, לפתור חלומות שהם מגיעים דווקא בתרדמה, ולכן הוא זכה לברר את לשון התרגום ולהעלות את הטוב שבו ללשון הקודש ולהכניע את הרע שבו, וידע על ידי זה לפתור חלומות. החלומות זה לפי המאכלים שאנחנו אוכלים. יש השנים שעולים מהאוכל, וזה עולה למוח, ויש שם אותיות בתוך העדים האלה, שהם עושים אותיות שיוצרות את החלום שאדם חולם. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, אז הוא יודע את האותיות הקדושות שיש בכל דבר, איזה חיות אלוקית מתחיה מאיזה אותיות, ואז הוא יכול לפתור את החלומות שהם נמצאים בתרדמה, כמו יוסף הצדיק. אז אם כן, אנחנו ראינו פה עכשיו שבין ה-70 לשון לבין לשון הקודש, יש לנו עוד לשון שנקרא ארמית, שהוא נקרא תרדמה, הוא נקרא חלום, וכשמבררים את החלק הרע שבתרגום, זוכים לשלמות של לשון הקודש, כי מעלים את הטוב שבתרגום, ובמקום הזה של התרגום, אנחנו נלמד עכשיו שיש אפשרות לעלות ולזכך ולהשלים את הלשון הקודש, או להפך. מי שלא זכה לשלמות לשון הקודש, אז התרגום גורם לו חז ושלום שהוא יורד לרוח שערה, למקרה לילה, לרוח שטות. זה 70 לשון. זה על ידי תרדמה, שינה, וזה יונק מלשון הקודש, מברית קודש. מי שיש לו שלמות, הוא מקרר את החמימות הזאת, חם ליבי בקרבי, דיברתי בלשוני, הוא מקרר את החמימות שלו בלשון שהוא מדבר בלשון הקודש, כמו שאדם אמר, זאת הפעם עצם מעצמי, קררה דעתו בחווה. מה זה חווה בלשון הקודש? זה היה הדרך שהוא דיבר, דיבורי תורה ותפילה בלשון הקודש, שזה קירר את החמימות, חם ליבי בקרבי. מי שאין לו את השלמות הזאת, אז יש רוח שערה, שהיא מקררת אותו במקרה לילה, אשר קרחה בדרך, ואלישע, תלמידו של אליהו הנביא, מקבל מאליהו הנביא לשון הקודש, רוח הקודש, והנה פי שניים ברוחך אליי, רוח נבואה עכשיו, ששורה לאלישע, היא פי שניים ממה ששרתה לאליהו. למה דווקא נקט בלשון פי שניים? פי שניים זה מרמז ללשון הקודש. שניים מקרא ואחד תרגום. שניים מקרא זה לשון הקודש, ותרגום זה לשון ארמית, זה קליפת נוגה, ועל ידי שאדם מגביר את הפי שניים, הוא מגביר את הקדושה, את הלשון הקודש, אז הוא מכניע את הנוגה שנמצא בתרגום. באמת, בארי הקדוש כתוב, כל פעם שאתה קורא מקרא, תקרא אותו שתיים מקרא ואחד תרגום. קשה לנוג בזה, אבל עכשיו מבינים למה האריזה למר ככה. כי כל פעם שאתה קורא מקרא, זו הזדמנות בשלך להגביר את לשון הקודש על לשון התרגום. אז גם אם אתם רואים בחוק לישראל למשל, אלה שקוראים חוק לישראל, הם קוראים את הפסוקים של החוק, שניים מקרא, למה שניים מקרא? זה לא החיוב של שניים מקרא, אבל כל פעם שקוראים פסוק, זו הזדמנות להגביר את לשון הקודש, ולהכניע את לשון התרגום, את קליפת הנוגה הזאת. ובפרט ובפרט, במצווה של שניים מקרא, שהיא מאוד מאוד מבררת את הנוגה שנמצא בתרגום, ולכן כתוב, איש קדוש עובר עלינו תמיד, שלא ראתה קרי על סדינו. היה לו שלמות לשון הקודש. על ידי התרגום, הוא העלה את התרגום, את הטוב שבתרגום, ואז הוא ניצול ממקרה לילה, לכן היא לא ראתה קרי. וזה דוד המלך ביקש, ראש מסיבאי, אמר ספר תמר יחוסם, ראש מסיבאי, זה הקליפת נוגה, כי היא מסובבת את הקדושה, נוגה לא סביב. זה איפה שמסובבים את הקדושה. עמל שפתמו יחסמו, העמל והרע שבו התבטל. איך הוא התבטל? על ידי הטוב שבשפה הזאת, שהתכלל בקדושה, ועל שר לשונות העמים, שמדורה של 70 כוכבים, אימותו עליהם גחלים, כי מהאש יצאו והאש תאכלם. זאת אומרת, את המדורה של האש של 70 כוכבים, היא תשרף על ידי האש בעצמה של אש קודש שנמצאת בתוך לשון הקודש. אז אם כן, זה מה שאנחנו רואים על המעלה של התרגום, שצריך לדעת שבתרגום צריך לברר את הטוב והרע שנמצאים בתרגום, על ידי שאדם מגביר את הפי שניים, את הלשון הקודש. הוא אומר ככה, הוא מביא דברי הארי הקדוש, זה כתוב בזוהר, שיש שלהבת אש, יש שלהבת אש, שמגיעה מהחשמל, שכשהיא יורדת האש הזאת, היא שורפת את כל הקליפות. היא גבורה מאוד מאוד קדושה, יש גבורות קדושות, והיא הגבורה הכי קדושה בגבורות, ויורדת כל ערב שבת על הראש של כל הקליפות, שהם נמצאים בתוך כל ה-70 כוכבים ביחד, ככה מובא בזוהר, ששם מצטרפים כל ה-70 כוכבים, ונהיה שם כל כוכב אחד, שהוא כוכב שמצטרפים בו כל הרע של ה... של העולם, ואז יורדת בערב שבת אש קדושה ושורפת את הקליפות האלה. למה היא צריכה לשרוף אותם? כי כשמגיע שבת, כל הכוכבים האלה, כל האומות האלה רוצים לנוק מהקדושה, רוצים לקבל חיות ממקום קדוש. אז הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם אש, שורף את הקליפות האלה ומפריד אותם. זה נקרא בירור של נוגה, כדי שהם לא יבואו עכשיו לנוק מהקדושה. לכן אנחנו קוראים בערב שבת שניים מקרא ואחד תרגום, כי מה הכוונה שלנו בקריאה הזאת? הכוונה שלנו, היות ועכשיו הקליפות רוצות לנוק מהקדושה של שבת, על ידי שאנחנו נגביר את לשון הקודש ונכניע את התרגום, על ידי זה כל אחד יזכה יותר ויותר לאש הזאת שהיא תברר את הקליפות שרוצות לנוק מהקדושה. כי בכניסת שבת הנוגה הוא מתקדש מהקדושה של שבת, ואז גם הקליפות הטמאות שהן שלוש קליפות רוצות גם הן לעלות לקדושה, ואז יורד של עובד אשה, של עבד אש, על ראשם ונופלים למטה, ולכן אנחנו גם כן עושים רחיצה במים חמים בערב שבת, כי הרחיצה של המים חמים בערב שבת היא מרמזת לשלהבת אש שיורדת מלמעלה ומכניעה ויורדת על ראש הקליפות ושורפת אותם. לכן גם אנחנו צריכים לעשות שתי פעולות כדי לעורר את האש הזאת. אנחנו צריכים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ולהתרחץ במים חמים שהם כן השלהבת הזאת. וזה הבחינה הזאת, זה נקרא שמבררים את הטוב שבתרגום, שהוא יהיה נכלל בלשון הקודש, ושאר לשונות האקום שהם רע גמור, מפילים אותם ומבטלים אותם לגמרי לגמרי, על ידי הגברה של הקדושה של לשון הקודש. זאת אומרת, מכאן האדם זוכה להתקדש, וזוכה לקבל את שלמות הלשון הקודש, ולהתגבר על כל ה-70 תאוות של כל ה-70 אומות, ולהתקדש, ומזור מקבל פנים כאלה מהירות, שכל מי שיסתכל בפנים שלו, זה כמו שהוא יסתכל במראה ויקבל הרהורי תשובה. רק על ידי הלשון הקודש הזאת, דיבורי קודש, פי שניים. ואז מתגדלים כל הכוחות של האותיות, כל הצירופים של האותיות, כי העולם נברא באותיות האלה, אז ככל שהלשון הקודש הזאת מתגברת, אז יש יותר כוח בזה, אתה יגדל לכוח השם, ומי שיכול לעורר את הניצוצות של האותיות של כל מעשה בראשית, אז כל מה שהוא אוכל ושותה, הוא לא נהנה מהגשמיות של הדבר, אלא מהניצוצות, מהאותיות, שבאכילה ובשתייה. ויוכל, וישת, ויטב ליבו, כתוב על בועז. למה ויטב ליבו? כי הוא כל כך אכל אכילה ושתייה קדושה של אותיות, התנוצץ לו למדבט שמות אלוקים שבמעשה בראשית, והוא ידע כל מאכל וכל משתה, מאיזה אותיות קדושות הוא נאצל, הם נאצלו, אז הוא התחבר לאותיות, זה ויטב וליבו. יש 32 פעם אלוקים במעשה בראשית, לשם הוא הגיע. זה החיות הרוחנית. ואין טוב אלא אור, והיה אלוהים את האור כי טוב, בועז היה בשלמות של טוב ושל אור, ולכן יצאו ממנו כל האורות האלה במאכלים, ויוכל וישת ויטב ליבו, שהייתה אכילתו ושתייתו מהיערה של הלמד בית אלוקים בסעודה שאכל, ויטב ליבו זה ברכת המזון, אומר הזוהר, שבעצם האכילה שלו, הוא בירך ברכת המזון, זאת אומרת, הוא ידע לברך את האותיות שהיו בתוך המאכלים האלה, וזה נקרא ברכת המזון, כי המזון, אני צריך לדעת מאיפה הברכה שלו, מאיפה האותיות שלו. הוא אומר שכל אדם, חכם פשוט, יכול לדעת את האותיות שנברא הדבר הזה שהוא אוכל. למה? הוא אומר, באוכל יש מתיקות, מרירות, חריפות, מליחות, יש כוח באוכל שמרקח, יש סוג של מאכל שהוא מקשה את המאכל, יש דבר שמגדיל את המאכל, מקטין, מקווץ, מרחיב. זה נקרא חוכמת הטבע, לדעת מאיזה כוחות הדבר הזה מורכב. ואז הוא יודע את ההתחלקות של האותיות. האותיות הן נחלקות לשלוש אימות, שבע כפולות ושתים עשרה פשוטות. זה דיבור שכתוב בספר יצירה. יש לנו כף בית אותיות, אנחנו מפרטים אותם לשלוש. שלוש אימות, שבע כפולות, 12 פשוטות. אם יש לכם כוח, נבהר את זה טיפה. אם לא אפשר לדלג, אתם תחליטו.
יש
כוח. שלוש אימות זה אותיות אמש. א', מ', ש'. אות א' היא כנגד ספירה הראשונה, כתר. זה א', שין, וגם כן כנגד יסוד הרוח. שין, מם, זה כנגד המים, זה החוכמה, זה א', מם, ושין, זה בינה, זה יסוד האש. שלושת הספירות האלה הן נקראות אימות, כי הן האימא של השבע הספירות אחר כך. אז קודם כל, מתוך הכבית אותיות, בואו ניקח את האות א', מם, שין, אנחנו צריכים לדעת שהן השורש לכל האותיות. הן מכוונות כנגד ספירות, כנגד יסודות, שמהם נמשכים הכוח לכל האותיות. אחר כך יש לנו שבע כפולות. בגד כפרת, זה אותיות, שהן מכוונות כנגד שבע ספירות. לפעמים זה אותיות מודגשות, לפעמים זה אותיות רפות, והן כנגד חסד, גבורה, תפארת, לצחות יסוד מלכות. לפעמים הן פועלות דין, לפעמים להפך, רחמים, לכן הן נקראים שבע כפולות. ושאר האותיות האחרות, כדי להגיע לכבד אותיות, זה 12 פשוטות. יש שם י"ב אותיות, שהם י"ב ענפים, הם מתפשטים מהשבע ספירות האלה, ומהם מגיעים ה-י"ב חושים שיש לאדם. זה נקרא 12 פשוטות, חוש הראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מעשה, הילוך, צחוק, כל החושים של האדם הם מושרשים באותיות האלה. כשאדם הוא חכם, והוא יודע כל אות לאיזה ספירה היא שייכת, והוא יודע כוח של כל ספירה, למה זה רך וזה קשה, זה רך כי זה מספירת החסד, זה קשה כי זה מספירת הגבורה וכו'. אז מי שיש לו את החוכמה הזאת של האותיות, שהוא למד בספר היצירה, איך מחברים את האותיות לדברים, כשהוא תואם איזה דבר, הוא ישר יודע, הטעם הזה קשור לאות הזאת. למה המאכל הזה עכשיו הוא בסגנון כזה? כי המאכל הזה ניזון מאות כזאת. כל דבר נשתנה בטעמו, רחוב ותמונתו, הכל לפי צירופי האותיות. איך מאכל כזה נהיה מתוק? יש לזה צירופי אותיות מסוימים. וכן על זה הדרך. ככה הקדוש ברוך הוא שקל בחוכמתו, שכך וכך אותיות יברא הדבר הזה, ובאותיות האלה ידבר הזה, זה החסרות והיתרות והנקודות שיש בתורה, הכל לפי המשקל. גורעין מוסיפים לפי המשקל. לפעמים צריך להוסיף, לגרוע איזה אות, איזה נקודה, כדי שהמשקל יהיה מכוון לפי חוכמתו ורצונו של השם, כי ככה חייבה התורה, שיהיה כך וכך אותיות, כך וכך נקודות, וכך וכך דברים יברו את הדבר הזה ואת הדבר הזה, שזה יהיה לו טעם כזה, וזה יהיה לו מראה כזה, וזה יהיה לו ריח כזה, וכך שקל וכך וכך אותיות אחרות, שזה יהיה בצורה כזאת, כל דבר יש לו שורש באותיות. אז זה אפשר להבין בחוכמה. אבל להרגיש ולהתענג מהצירופי אותיות, במדרגה של בועז, ויוכל וישת, זה רק על ידי שלמות לשון הקודש. זה התנוצצות חדש בלשון הקודש שבכל דבר. יש את החוכמה של הדבר, ויש את ההתנוצצות, את ההערה, את התענוג. זה נקרא ויוכל וישת ויטב ליבו. מה הכוונה שדרשו חזה שהוא בירך ברכת המזון? בוודאי שהוא יברך ברכת המזון. אלא הוא עשה ברכה, הוא המשיך ברכה ושפע למזון, והוא ידע בדיוק באיזה צירופים ובאיזה התנוצצות ובאיזה תענוג, וזה מדרגה יותר גבוהה. זה קשור לשלמות לשון הקודש. ומציון יסדקה, שהסעודה שלך היא תהיה מציון וסימן האותיות שמצוינים ומסומנים בכל דבר. טעם, ריח, תמונה, ציון וסימן וכו'. אז אם כן, כשזוכים לכזאת אכילה ושתייה שמתענגים מצירופי אותיות, ואז האדם זוכה להיות ניזון משופרה דשופרה, הוא ניזון מהאותיות, מהדברים הקדושים שבמאכל, מלמדבט אותיות אלוקים שבעשה בראשית, זה נקרא ויטב ליבו. ואז מתנוצץ הפנים של האוכל הזה, הפנים שלו מקבלים התנוצצות של בבחינת לב שמח יטיב פנים. כשאדם אוכל באופן של שלמות לשון הקודש, אז הפנים שלו מזדקחות, ואז ויטב ליבו, והלב שלו בשמחה, והשמחה הזאת ניכרת בפנים שלו, הפנים שלו נעשות טובות, מהירות, וכשהפנים שלו מהירות בכזה הזדקחות, יוכל האחר לראות פניו בפנים הזה כמו במראה, ולהתחרט ולשוב בתשובה, בתשובה שלמה. זאת אומרת, אם אדם יש לו שלמות לשון הקודש, אז בזמן האכילה והשתייה שהוא אוכל עם התנוצצות כזאת, הפנים שלו יהיו בכזה אור גדול, שמי שיסתכל עליו, באותו זמן יקבל הרהורי תשובה.
מאור עיניים שמח לב.
כשבעל הסולם הפסיק לעשות סעודות, הפסיק לעשות טישים, אמר, אתם תראו את ההבדל גם בשיעורים. אמרו לו, מה הקשר? הוא אמר, לפי ההתעוררות שהיה בזמן הסעודות, ככה היה יכולת להעביר חידוש התורה. אנחנו יכולים להבין את זה לפי התורה הזאת. כשיש אכילה כזאת קדושה, שאכלו אצל שולחן של צדיק, אז כל מי שאכל מהשולחן הזה, אכל מה אכל, בבחינה של בועז. והיטב ליבו, היה בו התנוצצות, היה בו אור הפנים, היה בו חוכמה, היה בו רק בלהסתכל על הפנים, היה בו התעוררות להשם. כי זה אכילה של קודש, זה אכילת ניצוצות, זה לא אכילה של פנים בפנים דיבר השם עמכם. אם יש עמכם דיבור של השם לשון הקודש, זה מתבטא בפנים. עד שיוכל כל אחד לראות פנים ופנים. זה הכוונה בספרה דצניותה. עד להווה מתקלה. מה זה מתקלה? כשלא היה שלמות לשון הקודש, משקל, שהקדוש ברוך הוא שקל ברצונו את האותיות, בחסרות, יתרות, נקודות, לכוון את המשקל של האותיות שהוא רוצה על ידם לברוא איזה דבר, והוא בורא את זה בלשון הקודש, לעשות לרוח משקל, לרוח הקודש, שהוא שקל את כך וכך אותיות. אז קודם שהיה המשקל הזה, קודם שהיה לשון הקודש בשלמות, לא היו משגיחים הפין בהפין, לא היה פנים בפנים, לא היה אפשר להתראות ולהתחזק רק על ידי ראיית פנים בפנים. כי לא היה שלמות לשון הקודש, אז הפנים לא היו מהירות, אז במילא לא היה השפעה. כי אי אפשר לזכות לבחינת פנים מהירות, שזה נקרא פנים בפנים, רק על ידי מתקלה. על ידי שלמות של לשון הקודש. זה נקרא דיבר השם עמכם. אז כל זמן שלא היה משקל, כל זמן שלא היה שלמות לשון הקודש, שעיקר השלמות שלו על ידי התרגום, נוגה, שהוא נקרא תיק למוזניים, אז זאת אומרת, כדי שיהיה שלמות ללשון הקודש, אני צריך שיהיה שלמות ללשון הקודש על ידי התרגום, קליפת נוגה, שמבררת את הניצוצות מ-70 אומות, כל זמן שלא נעשה הבירור הזה על ידי לשון התרגום, על ידי המוזניים האלה של לשקול את האותיות, אז גם אצל האדם בפרטיות, הזוהר דיבר על מה שהיה, ופה בתורה אנחנו לומדים אצל הפרטיות. עדיין לא יכול להאיר הפנים שלו, ואז כשמסתכלים בפנים שלו לא מקבלים התעוררות, ולא מאירים לאותיות שבכל דבר, ועדיין לא נכנסת לו בלב שמחה, והשמחה הזאת היא שאמורה לזכך את הפנים עדיין חסרה, למה? כל זה כי אין שלמות ללשון הקודש. איך אנחנו זוכים לשלמות לשון הקודש? על ידי שאנחנו מגבירים את הלשון של הקדושה, שניים מקרא ואחד תרגום. בתרגום יש בירור שמוציאים את הרע שלו, ומשלים את הלשון הקודש, כמה שאנחנו מגבירים תורה, תפילה, דיבורים, לכן יש חילוק בין השומע או לבין הספר. כי הספר, כי השומע, שהוא שומע מפי החכם בעצמו, כתוב על החכמים, גיבורי כוח עושה דברו. הם עושים ובונים את הדיבור של השם. השם ברא את העולם בלשון הקודש, והם משלימים אותו. כי הוא נמלח בנשמותיהם של צדיקים וברא את העולם. כי כשהוא ראה את השעשוע שהוא יקבל מהם, עלה בליבו לברוא את העולם. בדבר השם, שמיים נעשו ברוח פיו כל צבעם. זאת אומרת, שמשהו ברא את העולם בלשון הקודש, זה בכוח הצדיקים, שבסוף הם עושה דברו, שהם יקיימו את הדיבור שלו בלשון הקודש, שימשיך לקיים את העולם. זה היה קודם הבריאה. עכשיו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, שהוא מדבר בלשון הקודש, הם קודם כל עושים את הדיבור, בונים אותו על ידי המעשים טובים שלהם, ואז הם זוכים לשמוע תורה מפי הקדוש ברוך הוא. כמו שהבעל שם טוב אמר על אור החיים, הוא אומר, הוא שומע תורה מפי הקדוש ברוך הוא כל לילה. כך הוא עיד עליו. מה זה נמכר שומע תורה מפי הקדוש ברוך הוא? זה לשמוע את הצירופים, את הלשון הקודש, את ה... כי הם עושה דברו, הצדיקים הם עושים את הדיבור של הבריאה, אז הם שומעים עוד פעם את הדיבור הזה בלשון הקודש. וזה תלוי באוצר של יראת שמיים, ויראת שמיים תלויה באוזניים, כי האוזניים זה בינה, זה שורש היראה. נמצא, כשצדיק שומע דיבור של תורה מפי הקדוש ברוך הוא, יש לה דיבור שלמות. כי יש לו יראת שמיים, והוא שומע בכל דברו. ומי ששומע מפיו של הצדיק הזה, מקבל דיבור של לשון הקודש בשלמות. הוא מקבל את זה עם יראת שמיים. כי זה לשון הקודש, יש לו שלמות, לשמוע בכל דברו. אבל מי ששומע מפי אחר, אז הוא רחוק, כי זה הדיבור ירד ממדרגתו, וזה הכוונה בפסוק השם, שמעתי שאימך יראתי. כשאני שומע מפי צדיק בעצמו, שהוא שמע מפיך, שאימך, אני שומע ממך, אני שומע מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז יראתי, אז יש שלמות של יראה ולשון הקודש. אומר הפסוק, השם פעולך בקרב שנים חיו. חיו, זאת הכוונה, תעורר אותו, תעורר את הניצוצות של האותיות שיש בכל דבר. בקרב שנים, שנים זה שניים, שניים יקרא, לשון הקודש, בשלמות, שזה על ידי היראה שתלויה באוזניים. וזה הכוונה שפתחנו את התורה, תפילה לך וקוק על שגיונות. שגיונות זה מרמז על התרגום. עיקר השלמות של לשון הקודש זה על ידי התרגום. שגיונות זה התרגום, כי יש בו טוב ורע, יש בו שגיונות, מעורב בו טוב ורע, שוגג. כמו שוגג, הוא עשה דבר עם כוונה טובה, אבל הוא עשה דבר לא טוב. ולכן, חבקוק מתפלל שגיונות. התפילה של חבקוק היא תפילה בלשון הקודש. מתי נשלמת התפילה של חבקוק? על ידי שגיונות. על ידי הבירור של התרגום, על ידי הבירור של הרע מהתרגום, של הטוב והרע שבתרגום. וכשהוא מעלה את הטוב שבתרגום, אז קליפת הנוגה נכללת בקדושה, נעשה שלמות של לשון הקודש, מאירים לאותיות שבכל דבר שהוא אוכל, מסמכים את הלב שלו, כי הוא עכשיו ניזון משופרה דשופרה, והשמחה הזאת מתבטאת במאור פניו, ואז כל מי שיראה את הפנים שלו יקבל הרהורי תשובה, ולכן יש עניין, כשיושבים בבית המדרש, חברים, ומדברים דברי אלוקים חיים, ואחד מאיר לשני, דברי אמונה, דברי אלוקות, דברי אמת, לשון הקודש, דיבור של אמת. ואז יש איזו התעוררות. כתוב שכשמתאספים ביחד באיזו אסיפה של קדושה, באסיפה של דבר של מצווה, ומתאספים סביב איזה מעלה או סביב איזה ערך, איפה ניכר את הקדושה של כל המתאספים האלה? בפנים של כולם. לכן כשיש אסיפה וכולם מתאספים לאיזה דבר שבקדושה, אחד יסתכל בפנים של החבר שלו, כי אתה לא יכול לדעת עכשיו איזה אור תקבל רק מההסתכלות הזאת. ראיתי את זה גם פעם, כתוב באחד בכתבים, שכשהולכים לציון של צדיק ולא יודעים איך לראות את הפנים של הצדיק, אומר, הפנים של הצדיק מופיעים בפנים של אלה שבאו לציון שלו. הוא מופיע בתוך פנים של כל אחד. אם יש התעוררות, יש לשון הקודש, יש דיבורים טובים, ואז רואים זה את זה, כדאי להסתכל בפנים. זה זמן טוב להסתכל בפנים של אחד של השני, כי הפנים האלה מזכחים ומתארים את הלב, וזה מעלה גדולה של הלכת לראות את הפנים של היראים, של השלמים. יש כזה סיפור, זה סיפור מאוד 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 פלא, אבל בסיפור הזה רואים את הערך של ההסתכלות של הפנים. אומרים שהיה פעם זוג חסוך בנים שנסו לבעל שם טוב. והבעל שם טוב הבטיח להם שיבשעו, אבל הוא התנה איתם תנאי. אמר, כשהוא יהיה בגיל 3, תביא אותו אליי. כאילו כזה מיד נפטר. באו לבעל שם טוב בכאב, אמרו לו, מה היה פה? אמר להם, אני אסביר לכם. אמר, הילד הזה הוא גלגול של אדם שהיה פה בעולם, שהיה ירא שמיים ודקדק בכל מצוות התורה. לא היה חסר לו שום דבר. אבל מעולם הוא לא הלך ללמוד אצל רב, מעולם הוא לא הלך להקביל פנים של חכם, והיה לו פגם בעולם העליון כדי להשיג איזו מדרגה, אז אמרו מהשמיים, הוא ירד לעולם לראות את הפנים של הבעל שם טוב. אמר, אבל עכשיו אני אבטיח לכם בן שיהיה חכם ויהיה בריא ויאריך ימים, וכך היה. הבעל שם טוב רצה ללמד בזה, איזה מעלה יש בזה שאדם נוסע לפעמים לחטט את רגליו רק, שאולי הוא יראה איזה דמות, איזה צורה של אדם שיזכך לו את הלב, יאיר לו את הלב, יעורר אותו לתשובה, ונזכה בעד השם, שנזכה לראות אחד את השני בעין טובה, בפנים שמחות, בלב שמח, בהתוועדות של קודש, של שמחה, של אמונה, ונזכה להגביר את לשון הקודש על ידי ריבוי של תורות, של תפילות, של תחנונים, של דיבורים לפני השם, להכניע את כל ה-70 לשון, את כל התאוות, את כל הדברים הקשים, וגם את התרגום שהוא מעורב טוב ורע, גם אותו להכניע, ולזכות לשלאב את אש קודש, שיש מדורה כזאת של 70 אומות ביחד עושים מדורה. והמדורה הזאת הם רוצים לשלוח אותה ללבבות שלנו. אבל כשמגיע ערב שבת קודש, ואנחנו מגבירים את לשון הקודש, ואנחנו מגבירים את השלאבת הזאת על ידי רחיצה של חמין, כל תיבה בקידוש של אל שבת היא מכניעה תאווה של אומה אחת. אדם יכול לקדש את עצמו רק בקדושה הזאת, ונזכה בעד השם, להתקדש בקדושה של לשון הקודש, אמן כן ירצה.